חברי חסידים. והיום סיפור מיוחד מהרבי מלובלין, מהחוזה מלובלין. החוזה מלובלין נפטר בתשעה באב. הוא גם קצת קשור לתקופה שאנחנו לקראתה. אנחנו עדיין בסיוון, אבל כבר רואים את ראש חודש תמוז באופק. והנושא הזה הוא, הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מעניין, הוא יכול לתת לנו איזשהו כיוון ואיזושהי נחמה קצת, אולי. הקדמה לסיפור. קודם כל, השיעור הזה לא בא חלילה להחליש אף אחד, ולא בא להוריד ציפיות, ולא בא להוריד מתח, ולא בא להפוך, כן, אבל הוא בא לתת לנו איזשהו זווית, איזשהו כיוון, אולי קצת שונה מכרגיל, לעבודת השם שלנו. אם נבקש מכל אחד מאיתנו לכתוב יומן, יומן עבודת השם, יומן קיום מצוות, יומן ריכוז בתפילה, מה יהיה כתוב ביומן הזה? מה יהיה הצבע שלו? כחול או שחור? אני יודע מה, ורוד או שחור? כן? איך אנחנו דנים את עצמנו? איך אנחנו מאפיינים את העבודה שלנו? אז אני יכול לדבר בשם עצמי, כן, הרבה אולי כישלונות, הרבה כישלונות, זה לא משהו חדש שאתה עושה איזושהי אווירה. סתם, אתה יודע, אתה סופר את התפילות שלך, מתי בפעם האחרונה התפעלת ברצינות, מתי בפעם האחרונה התפעלת תפילה מתחילה ועד סוף, מקצה לקצה כמו שצריך, עם כוונה, עם זה. וואלה, מזמן זה לא היה. פה ושם, ומצווה כזו, מצווה. עושים את המצוות, ברוך השם, מקיימים וזה, אבל כל פעם שזה גלישה פה, חריגה פה, חריגה שם. כך שיוצא, עלול לצאת איזשהו, יוצא בפועל, יוצא איזו תחושה כזאת שאתה אף פעם לא בסדר. מה שלא תעשה, זה לא נגמר. זה לא מספיק אף פעם. לא מרוצים ממך אף פעם. נכון? עוד קצת, עוד זה, עוד זה, עוד מאמץ, עוד וידוי, עוד תשובה, עוד תפילה, עוד... זה אף פעם לא נגמר. יכול לייאש קצת. העניין הזה, נכון? יכול להיש. יש לנו איזושהי ציפייה שנהיה במקום טוב, נהיה במקום מדויק, ואנחנו יכולים לגלוש מדי פעם אחורה. וכמו שאמרתי, היומן הזה, הספר הזה שאנחנו כותבים, יש בו הרבה מאוד חורים. לטווח זמן ארוך זה באמת יכול, עלול לתסכל קצת. אנחנו כבר אומרים שתמוז זה ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים. הנה תכף מגיע חודש אלול, ואנחנו עוד פעם נדבר על דברים שדיברנו עליהם כבר פעם, לא? לפני שנה ולפני שנתיים ולפני שלוש ולפני ארבע, וכאילו קצת, אז מה, אז עוד פעם שיחות התחזקות, ועוד פעם נלך זה, עוד פעם נגיד סליחות, עוד פעם נגיד חטאנו, ועוד פעם זה, ו... ומה, בתשפ"א, מישהו יכול כאן להבטיח שבאמת זה ייראה אחרת, שבאמת הכל ייראה אחרת, שאנחנו באמת... אנחנו מבינים כנראה שגם בתשפ"א אנחנו גם נתקדם וגם ניסוג, גם נצליח וגם ניקשל. אנחנו... ואז בחוויה, עלולה להתגנב איזושהי חוויה שאנחנו לא עומדים בציפיות. לא עומדים בציפיות. שאנחנו... אולי קצת... מאוכזבים מעצמנו. ובהקשר הזה יכולות להיות שתי תגובות, שני עניינים. אפשרות אחת זה באמת להתעלם. להגיד, טוב, ככה זה וזהו. לא להתייחס לכישלונות, להסתכל רק על הדברים הטובים, ולהמשיך הלאה. אפשרות שנייה בסיפור שלפנינו. בסדר? בואו נראה. בעניין המלאכים, שאין מקבל מהם הקדוש ברוך הוא המלוכה רק על ידי ישראל עם קדושו, שהם ממליכים אותו, כמו ששמעתי מהרב הקדוש אספקלריה המהירה, הרבי מלובלין, שהיה דרכו בתוך התפילה לשאוף אבק הטביק. לקחת הסנפה. ושאל אותו החריף רב מישה, רב זלמנס, רב מוישה, השם הזה, הלוא אין ראוי להפסיק. אתה באמצע התפילה, באמצע התפילה כנראה אולי אפילו באמצע 18. הוא היה מפסיק, לוקח טבק. אז הוא אמר לו, זה לא... לא עושים דברים כאלה. לא מפסיקים. והשיב לו במשל למלך גדול, שהלך בשוק וראה אחד מזקני העניים משורר ופורט בכינור. והיה נראה לו, עד שמגודל חשקו בשיריו, ציווה אשר הוא יהיה ממשוררי ביתו. הוא לקח את ה... לא. לקח את הכנר הזה אליו לארמון. והנה בכל יום נכנס אל המלך להשמיע כל המלך. והנה בכל פעם ניתקו מוסרות המיתרים, מוסרות הכינור, עד כי באמצע השיר הוכח המלך להמתין איזה שעות, עד שהוא היה מתקן את הכינור, מכוון את המיתר. ואוהב המלך שאל את הזקן המשורר הנעל, הלא אתה מורד במלכות, לצייר את המלך, שלא ראוי לך להכין את הכל מקודם. מה זה הדבר הזה? אתה מגיע עם כינור ישן. כן? כל רגע נקרא לך איזה מיתר, ואז המלך צריך להמתין, עד שאתה תביא את המיתר, עד שתקשור אותו, עד שתכוון אותו, עד שפה, עד ששם, המלך ממתין, ממתין, ממתין. מה זה? זה מורד המלכות. תגיע כמו שצריך, תגיע מוכן לפני כן. והשיב לו הזקן, הלו תודה לאל, יש להמלך כמה משוררים, כתות, יודעי נגן בתרועה. ואם כן, יש לו די לשמוח בהם, אלא שמשתעשע רק בכינורי. אם כן, ודאי רצונו לסבול דרכי, כי אילולי זאת לא היה לוקח אותי ולהניח הכלי זמר שלו. וכמו כן, אלו יש לו כמה רבבות מלאכים ומניחם ולוקח אותנו. אם כן, סובל גם כן ההפסק שלנו עד כאן דבריו הקדושים, כמו שאמר, אשר ימתך על כל בריאתך ואבית תהילה מקרוצי אפר מגושי חומר. זה הסיפור. זה הסיפור. אז מה יש כאן בסיפור הזה? בואו ננסה טיפה להעמיק בו במשל. משל קדוש מקודש קודשי וחוזה מלובלין. צריך להבין את המשל. מה מעניין? אז אני אולי קצת... אנחנו רגילים להסתכל על העולם, כמובן מהזווית שלנו. ומהזווית שלנו, אז באמת נראה שאנחנו לא מספיק מצליחים ולא מספיק... מתקדמים, ואז אנחנו קצת מתוסכלים. בואו רגע נחליף רגע את הזווית של האבטה. נחליף את הזווית. וננסה להסתכל על העולם מנקודת הבת של המלך. בסדר? וכדי להבין את זה, גם אנחנו יכולים להיות בנקודת המבט הזאת. ננסה לשאול את עצמנו, מה מעניין אותנו? איזה דברים גורמים לנו שמחה ושעשוע? איזה דברים? התשובה היא הדברים שהם לא מובנים מאליהם. כשאתה עושה משהו, יש אפשרות שהוא לא יצליח, ובסוף הוא כן מצליח, זה שמחה. זה שמחה. עכשיו, מה היחס? כמה אני מוכן להיכשל בשביל הצלחה? יש לכם בבית משחקים? או שאתם כל היום לומדים משניות רק? יש, נכון. תסתכלו, תראו איך ילדים נראים. נגיד ילד בונה מגדל בקפלה. אתם יודעים מה זה קפלה, כן? המגדל הזה. בונה, 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 הכל קורה. בואי, נפל, טוב. מההתחלה, עוד פעם, שעות, הם מעסיקים את עצמם. עד שהם מצליחים לבנות את המגדל מההתחלה ועד הסוף. כלומר, הילדים באופן טבעי, בלי שאתה תעביר להם שיעורים באמונה, מוכנים להיכשל המון המון פעמים, כי הם מבינים שמה? שכל השעשוע נוצר מהעובדה שנכשלים הרבה מאוד פעמים, ובסוף מה? בסוף מצליחים. בסוף. הצלחה אחת נושאת על גבה המון כישלונות. זה סוג של מועט המחזיק את המרובה. זה מה שגורם שעשוע. זה מה שיוצר עניין. זה מה שגורם נחת וסיפוק. האפשרות שזה לא יהיה, והנה בכל אופן זה קורה. בעבר אמרנו שזה גם ההבדל בין ציור לבין צילום. למה ציור עולה הרבה יותר מצילום? קח תמונה, תצלם, מצלמה וזהו. כי ציור, נכון, יש כאלה אנשים שמציירים פורטרטים של בני אדם. קח מצלמה, תצלם אותו ויש לך. לא, אבל זה קטע, איך הוא עושה את זה? איך הוא עושה את זה? טק, 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 ציור פה, ציור שם, קשקוש פה, קשקוש שם, בום, יוצא בדיוק. הרי זה, אם אני הייתי מצייר את זה, זה היה יוצא, אני רק כמו עציץ, לא כמו בן אדם. והוא עושה את זה, וזה נראה. דווקא האפשרות שזה לא יצליח נותנת ערך כשזה כן מצליח. דווקא האפשרות שזה לא ילך נותנת שמחה כשזה כן הולך. בסדר? אז זה הסיפור. זה כלל נכון בכל בכל הרמות. בכל הרמות. אנחנו מוכנים לשאת הרבה כישלונות בעבור הצלחה אחת, אבל זה לא שאני אומר, אוקיי, אני אסבול בדרך ובסוף אני אגיע. הכישלון זה חלק מהסיפור. יש לנו בבית איזה משחק שאני נורא נורא אוהב. בכלל, יש עצה טובה, כשקונים משחקים לילדים, נא לדאוג שגם המבוגרים ייהנו מזה. אז המשחק הזה של... ברח לי השם של החברה, גאיה? גאיה? קוראים להם גאיה? משחקים בעץ. גאיה, נכון? יש להם משחקים מגניבים כאלה. אז המשחק שיש לנו, קנו לנו מתנה, זה מין קופסה כזאת. יש בה שתי קוביות. שתי קוביות מעץ, אבל זה קוביות שמתפרקות לחלקים. ויש שם איזה 50 קלפים שאתה יכול לבנות עם זה 50 צורות מהקוביות האלו. וזה כאילו שתי קוביות, אז אפשר גם לעשות תחרות מי בונה, מי מצליח לבנות ראשון. וזה משגע לך את המוח, אתה כאילו רואה, בקלף זה נראה, מה זה פשוט? זה נראה ברור, אתה זה ומפה ולא הולך ומפה, ותמיד יש לך איזה אחד שנתקע, וצריך זה, לא הולך, עד שאתה נעשה מפה, נעשה משם, מלמעלה, מלמטה, יש גם, אפשר להפוך את הקלף ושם כאילו הדרכה. איך בונים את זה? גם עם ההדרכה לא תמיד אני מצליח, כן? אין לי ראש של מהנדס. אבל זה מגניב. עכשיו, מה תגיד? אם זה חלק מהמשחק הזה, מה שהורס אותו, זה אם אתה זוכר כבר בעל פה איך בונים את הדבר. אם אתה כבר התרגלת לכל מיני דברים, אתה זוכר בעל פה, אז הרסת את זה. אז צריך לשחק את המשחק הזה, טיפה לתת לו זמן בצד, לשכוח, ואז לחזור אליו. אפשר לא שוכלים לגמרי, אבל... כן, אז... ההתנסות, התאייה בתת ועין, התאייה בתף והי, זה כל העניין. וכמובן, בסוף שמצליחים. בסדר? זה מה שגורם לנו שמחה וסיפוק וענה. יכול להיות זה אותו דבר גם כלפי הקדוש ברוך הוא, אם נחשוב על זה ככה. ברא הקדוש ברוך הוא יצור שקוראים לו בן אדם, שזה אנחנו, שהוא מועד לכישלונות. הוא מועד לכישלונות. בילד אין. אין מצב, זה קצת אמירה מסוגלת מה שאני אומר, כן? אבל אין מצב שזה ילך חלק על ההתחלה. וגם אם זה ילך חלק על ההתחלה, ברור שיבואו גרסאות אחרי זה יותר מתקדמות ויותר מפותחות. זה אף פעם לא יהיה מושלם מיד על הפעם הראשונה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. חסרים. למה הוא עשה את זה? כי הנחת שיש לא יתברך מאיתנו היא לא מההצלחות, אלא היא מהניסיונות. הרבה ניסיונות, הצלחה אחת. זה מה שגורם, הנה, תראו איך הוא ניסה, בסוף הצליח. בסוף, לפעמים יש לנו איזה הנאה לראות, סתם לראות איזה בעל חיים שנסה לקפוץ ולא מצליח, קופץ, עד שבסוף הוא מצליח. הנה, בסוף הוא הצליח. בואו ניכנס רגע למשל הזה. מה חסר למלך? המלך הזה, הוא, כולם מנגנים לו בצורה המושלמת ביותר. לא חסר לו מוזיקה. מה הוא רואה המלך כשהוא רואה את הזקן הזה שמנגן? מה הוא רואה? שאין לו בתזמורות, באורקסטרות שמקיפות אותו. מה הוא רואה? הוא רואה מישהו שנורא נורא מתאמץ בשביל המלך. יכול להיות שהוא מזייף, יכול להיות שהכינור ישן, אבל הוא מאוד מאוד אכפת לו. זה מה שמוצא חן בעיני המלך. אם המלך היה מחפש מושלמים, הוא לא היה פונה לזקן הזה. הוא היה הולך לכל ה... גם אנחנו, כן. מי כאן מנגן? אתה מנגן? 16, מה אתה מנגן? חליל? קלרינט? יפה. למה לך לנגן בקלרינט? לחולים. אבל למה לך? תבוא עם ג'בל. אתה יודע מה זה ג'בל? JBL כזה. תחבר שם, יש ביוטיוב נעימות קלרינט בשעות. של חיליק פרנק, של גיורא פיידרמן, של ברסלה. אומנים! מוסה ברלין, כן, זה רע, אחי זה. תחבר ותשים, יצא הכי טוב, נכון? ומה לך להתאמץ, לשים עלה, להתנפח, ולהתאמץ, ולעלות, וזה, הוא צורך. למה? מיותר. גם אני מנגן חליל צד, למה נשים חליל צד? נשים את עקיבא בן חורין, הכי טוב. גיטרה, נשים את חוזה פיליסיאנו, לא יודע מי. למה באמת? בסדר, נכון, יש מושלמים. בדיסק זה הכי מושלם. אבל כשאני מנגן, עם המאמץ ועם הזה, זה... ועם הכישלון, ועד שאני מצליח להבין את הניגון ואת הזה, ואיך מנגנים אותו, איך עושים את המעברים וכו', זה אחרת. אז מתברר שהקדוש ברוך הוא, או מתברר שהמלך, נשאר רגע במשל, מתברר שהמלך, דווקא יש לו הכי הרבה נחת מהזקן הזה. וזה, אבל זה רק חצי מהתמונה. בסדר? אבל את זה, הבנו את זה? זה מה שמעניין את המלך. לא מעניין אותו מושלם. מעניין אותו המאמץ, מעניין אותו העניין, מעניין אותו הסקרנות, מעניין אותו האפשרות שזה לא יצליח, בכל אופן זה מצליח. מעניין אותו הזקן הזה. תראו, מה שאנחנו זוכרים, מכל מיני אירועים, כן? נדמה לי שיש סיפור שרב שלמה קרליבך מביא את זה, על הכנר הידוע היהודי, יצחק פרלמן, כן? יש כזה כנר. יש לו שיתוק. הוא חלה בשיתוק ילדים, פוליו. הוא כנר על. אז ככה, נדמה לי רב שלו. לא יודע אם זה עליו, אבל כנר יהודי אחר, יכול להיות שזה על יהודי מנוחי, אני לא זוכר. הוא מספר שהוא עלה לנגן בכינור, ולפתע, זה יצירה, ולפתע נקרא לו מיתר אחד. יש כתבה כזאת, אני ממש ראיתי אותה פעם. אז כולם כזה היו בשקט, לא יודע מה לעשות. כמובן, הוא כאילו, הוא הסולן, כן, אז כל התזמורת עצרה. צריך להחליף. אבל הוא, כזה היה ליצחק פרלמן, והוא הרי נכה. אז הוא עצר, לקח את הרמקול ואמר, הרים את הקביים שלו ואמר, אני למדתי בחיים שלי שאדם צריך לעשות את המקסימום עם מה שיש. הוא המשיך לנגן עם 4 מטרים. הגאון המוזיקלי הזה הצליח בארבעה מטרים לעקוף את כל המעקשי. וכולם זוכרים את זה, הקהל מחא כפיים, עובדתית, זה בטוח היה פחות טוב מאשר אם הוא היה מנגן עם 5 מטרים. חד משמעי, חסר לך מיתר. רוחנית, נפשית, תודעתית, זו הייתה חוויה הרבה יותר חזקה, שאתה מנסה ומצליח דווקא מתוך הקושי. אז עד עכשיו דיברנו על המלך. המלך, וזה מובן לנו, יש לו הרבה יותר שעשוע מהמתקשה מאשר מהאוטומט. בסדר? וזה החצי הפחות מחודש של הסיפור הזה. מה החצי היותר מחודש? החצי היותר מחודש זה החוזה מלובלין בעצמו, או מה שאומר הזקן. הרי הזקן הזה, מור, תודה רבה. ברוך תהיה, אני מצטער שאני מטריח אותך. ברוך תהיה, סליחה. אז הזקן הזה, בא אליו מישהו אומר לו, מה, אתה לא זה, אתה לא זה, תכין את עצמך לפני המלך. ואומר הזקן, סליחה, המלך בחר בי בגלל החסרונות, ולכן אני לא מתכוון להסתיר אותם, ואני לא מתכוון להתבייש בהם. וזה החידוש הגדול. כי בדרך כלל אנחנו יודעים שיש לנו חסרונות, אוקיי, אבל אנחנו בוא נסתיר אותם, בוא לא נגלה אותם, נעשה איזשהו ככה, יש חצ'קונים, שמים איפור כזה שלא יראו, יש איזה כאילו, בוא נסתיר את האירוע הזה. וכאן, הזקן הזה אומר, אם המלך, איך הלשון? ישיב לו הזקן אלו, תודה לאלה של המלך כמה משוררים, תודה. כתות יודעי נגן בתרועה. ואם כן, יש לו די לשמוח בהם. אלא משתעשע רק בכינורים. כן, ודאי רצונו לסבול דרכי. אם המלך הזמין אותי, זה אומר שהוא הזמין אותי עם החסרונות. והוא לא רוצה שאני אסתיר אותם. עכשיו, זה קצת סיפור מסוכן, אז מה, אנחנו עכשיו מתעדרים בחסרונות, עושים מצד הגאווה לחסרונות שלנו, חלילה. אנחנו רוצים לתקן אותם. אז זה מין דבר עדין, אנחנו מצד אחד רוצים לתקן, מצד שני אנחנו מבינים שזה לא בטעות, זה לא במקרה. וזה כנראה גם מה שעושה את הנחת המיוחדת למלך שלמרות החסרונות, וזה כמובן ההבדל מצד הגאווה, חלילה, כי מצד הגאווה יש חיסרון ולא רוצים גם לשנות אותו. מתגאים בו ומנציחים אותו, אנחנו יש חיסרון, כולנו יש חסרונות, אנחנו משתדלים, אנחנו מתאמצים, אנחנו לא מסתירים את זה. זה אנחנו, על זה בראת אותנו, לכך בראת הקדוש ברוך הוא בראת, תראו, אני אתן לכם משל הדבר הזה אולי, או לא משל, זה הולך להיות מציאות. יש פה חברה לא רחוק מאיתנו, יושבת בהר חוצבים, שנקראת מובילאיי. החברה הזאת היא תכלס די אויבת פה של כל מי שיושב. כי החזון שלהם זה שבעוד 10 שנים, 15 שנים, לא יהיה נהגים. להפקיע את העולם של הנהגות מידיים של בני אדם. מה? אוטומטיות, אוטונומיות. למה? כי אדם הוא רעב, אדם הוא עייף, אדם משחק בפלאפון, הוא מסתכל ימין לשמאל, עושה תמונות כל היום. נגמר הסיפור, בן אדם לא ינהגו, המכונות דברו אחת עם השנייה, ונפתור את כל הבעיה. בסדר? על אוטומט. כלומר, באמת האדם הוא יצור חסר, יצור פגום, יש רק קושייה אחת. למה הקדוש ברוך הוא ברא כזה יצור? קושייה על השם יתברך. באמת, כזה יצור. זה קצת כל מן עייף ונרדם וצריך לאכול כל היום. למה? למה אנחנו לא עובדים ככה כמו שצריך? תשובה, זה בדיוק העניין. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נברא יצור כזה, שיש לו נטייה להיכשל, אפשרות להיכשל, ונראה איך הוא מצליח. ואז אם הוא יצליח, זה עונג. אז זה מצד השם יתברך. אז מצידנו, אנחנו לא צריכים להכחיש את החסרונות, ולא צריכים גם לא להדחיק אותם, וגם לא צריכים אולי לא להסתיר אותם. ולכן החוזה מלובלין, אני רוצה רגע להיכנס רגע לראש של החוזה מלובלין. יש תפילה. אתם מבינים, זה הופך את הראש לגמרי. העמדת המוצא שלנו ביחס לתפילה היא שאנחנו אמורים להצליח להיות בריכוז 45 דקות, 50 דקות, אם זה תפילת חג או שבת, שעתיים. בא אחוי זה ואומר, מה פתאום, אין מצב. מי יכול? קשה. קשה, מה? צריך הפסקות באמצע. להתפלל ברציפות זה המלאכים. זה הם יודעים. אני בן אדם. חייב הפסקה. בסדר, עכשיו בוא נעשה כאן איזה, כמה מאיתנו הם כמו החוזה מלובלין? כנראה כולנו. כולנו לוקחים הפסקות באמצע התפילה. איך נראות ההפסקות שלנו? הן נראות הפסקות מוסתרות. הפסקה אחת יכולה להיות ריחוף. לא, פתאום את התפילה מתנתק מרחף. הוא מתנדנד, כן? הוא התפילה, הוא מתנדנד, הוא עושה את התנועות הנכונות רואים הזה, אבל הוא לא איתנו. הפסקה שנייה זה כמובן אלונים. הפסקה שלישית, סוג הפסקה שלישית זה ספרים. יש כאלה לא באים עם אלונים, כי זה לא מקום, הם באים עם ספרים. אני רואה אנשים מגיעים עם ספרות ענפה, עם ממש סחבוקסה, שיש לו זמן בתפילה, תפילה ארוכה, יש הרבה ספרים. כל אחד עם ההפסקות שלו. אבל אתה מסתיר את זה, כי אתה עדיין מחזיק איזה ספר מולך. אז כאילו הרואה יכול לראות שבסדר, ספר, סידור, אתה לא בדיוק... מה החוזה מלובלין עושה? מה? מה הוא עושה? הוא עושה את ההפסקה שלו בלי להסתיר. לקחת טבק, זה לא ספר, זה לא חומש, זה לא שום דבר, רואים את זה. באמצע התפילה, עוצר, לוקח, זה עוצר. אתה לא מתבייש? אומר לו, אם הקדוש ברוך הוא ציווה עליי להתפלל, ואני בן אדם, ולהיות בריכוז שעתיים ברציפות, זה קשה. אז זה מה שהוא רוצה ממני. הוא רוצה שאני אתפלל עם החסרונות שלי. אני צריך, כדי להתפלל, אני צריך את ההפסקה הזאת. אם כן, סובל גם כן את ההפסק שלנו. רבי נתן מברסלב, ראיתי פעם באיזה מקום, הוא אומר את הדבר הבא. לי זה היה חידוש. רבי נתן אומר ככה. הוא אומר, התפילה זה כמו, אני בכוונה משתמש בתפילה, אבל זה יכול להיות בעוד דברים. הוא אומר, התפילה זה כמו שאדם מחפש יהלום בחול. חוף הים, נפל יהלום, הוא מחפש יהלום. אז הוא מביא כברה כזאת, נפה. שם חול, עושה ככה, נפה, חול נופל, אין כלום. עוד פעם, מאמיס, אחרי הרבה מאוד זמן, באחד הניפויים, בום, בינגו, נפל על האבן היקרה. בסדר? זה המשל. מהו הנמשל? הנמשל, הוא אומר, זה מילות התפילה. שוב פעם, נקודת המוצא של השיעור הייתה, יש לנו תפילה, כמה מילים יש בתפילה? ספרתם פעם? מי מודה אני עד שם אחד ושמור אחד. לא יודע, לא ספרתי. אבל כמה מילים יש, לא יודע. 20,000 מילים אולי, נגיד. לא, 20,000 מילים זה כלום, מה זה 20,000 מילים? אני אגיד לכם כמה מילים יש. מה? איך? אין 20,000, 20,000 זה יותר. כן, יש. ארבעים אלף מילים זה בדיוק עכשיו, זה 117 עמודי וורד. נגיד שתפילה היא 50 עמודי וורד, זה בערך, כן, משהו, סביב 10,000 מילים, משהו כזה, נגיד 8,000 מילים, 10,000 מילים, זה מי מודה אני עד איזה. נקודת המוצא שלנו, חי ורעי, זה שאנחנו אמורים לכוון בכל ה-10,000 מילים, או לפחות לקבל ציון עובר, בסדר? נגיד, 5,001 ציון עובר. רבי נתן אומר, לא, כל ה-10,000 מילים זה כמו החול הזה, שאתה מנפה, הכל כדי שמה? שתתעורר במילה אחת. מילה אחת. שמילה אחת בתפילה, כל יום זה יכול להיות מילה אחרת, תאיר לך. היום העירה לי המילה מודה. מחר תאיר לי המילה על כן. מחרתיים תאיר לי המילה שמע. זה תאיר לי המילה בתפילת 18. אני זוכר שזה ממש קרה לי לפני שבועיים, שלושה. הרגשתי, תחושה שלא הרגשתי בחיים, הרגשתי כאילו אני קורא ברכה בתפילת 18 פעם ראשונה בחיים, כאילו עד היום לא ראיתי את הברכה הזאת. מה קרה? היינו בשבת ברובע, ליווינו קבוצה של סטודנטים, ואחר הצהריים התפללנו בבית כנסת, יש בית כנסת חדש שבנו במנהרות, מי שהיה שם, בית כנסת של יצחק תשובה, מכירים? לא אוהל יצחק, אוהל יצחק זה כבר הרבה שנים. יש בית כנסת בתוך המנהרות, ממש צמוד לכותל, בתוך המנהרות, חצי גובה, שתרם אותו יצחק תשובה. יהודי רב זכויות, יהודי גם בעל ממון, בית כנסת מדהים ביופיו, אין מילים, מדהים, מדהים ביופיו. עכשיו, נחנך לפני שנה. לא, 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 מדהים, הרצפה שם, רצפה מוארת מלמטה, והארון קודש בצורה של גלובוס, של כל כדור הארץ, ופסוקים של שיר השירים, ושמע ישראל. משהו לא רגיל. אז שמה התפללנו מנחה של שבת. זהו. והייתי חזן גם, שליח ציבור. ואז אני כזה מתפעל 18, ושליח ציבור, פתאום אני מגיע אתה ברחמך הרבים, תחפוצבנו ותרצנו ותחזנו, נהנה בשבחה לציון ברחמים, ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון. הרגשתי שזה פעם ראשונה שאני אומר את הברכה הזאת. פתאום העירה לי המילה, המחזיר שכינתו לציון, כנראה בגלל המקום והזמן וזה, העירה לי פתאום באיזה אור יקרות. אז אומר רבי נתן, זה הציפייה בכל תפילה. 10,000 מילים, אני אומר עוד פעם בדרך קירוב, 10,000 מילים, כן? תנפה מילה אחת. מילה אחת זה אפשרי, נכון? כל יום מילה אחרת. אף אחד לא מצפה ממך שבאמת תכוון 10,000 מילים. הוא אומר הפוך. לכן, מראש, ניתנו לאדם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו 10,000 מילים כדי שבאחת מתוכם נצליח לכוון. יש גם כאלה שאומרים את זה על רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. יהיה הרבה, הרבה מצוות. לפחות אחת מהם תוכל לעשות כמו שצריך. מתחשב כאילו בחולשות שלנו, בקשיים שלנו. הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כמובן זה לא בא למנוע אותנו מלהתקדם ומלהתפתח ומלרצות אולי לכוון שתי מילים בתפילה או שלוש מילים בתפילה. אבל זה שם על השולחן את העובדה, אנחנו לא מלאכים. אנחנו בני אדם. יש צדיקים, צדיקים, מלאכים כבני אדם, נאמר לרב קוק. אבל רוב האנשים, אנחנו בני אדם. ועל דעת זה שאנחנו בני אדם, נשלחנו כאן לעולם הזה, על דעת זה, לא אף אחד לא ציפה שנהיה מלאכים ושגם לא נהיה מלאכים, על דעת זה שאנחנו בני אדם, יש לנו קשיים, יש לנו יצרים, שאנחנו מנסים ונכשלים, אבל בסוף אנחנו מצליחים, על דעת זה נשלחנו. אין לך מה להסתיר את הכינור הישן. הנגן הזקן אומר, בדיוק בגלל זה המלך רצה דווקא אותי, אם הוא היה מחפש מושלמים, יש לו מספיק, הוא לא צריך אותי. בשביל מושלמים הוא לא צריך אותי. הוא הביא אותי כי הוא רוצה לראות איך זה נראה שמישהו מנסה ולא מצליח, מנסה ולא מצליח, מתקן, נקרא לו, הוא כושר וזה, עד שהוא מצליח. זה מה שגורם לו את הנחת. מה? כן? תראו איך דוד המלך אומר את זה. למנצח לדוד מזמור, אדוני חקרתני ותדע. אתה כזה שבחרת מכיר אותי. זה דוד אומר. אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לרעי, יש כאלה גורסים לדעי מרחוק. אתה יודע כמה אני, מתי אני לרקה, מתי אני ישן, מתי. הרי אנחנו מתחילים את הבוקר עם נקיפות מצפון. כי תכננו לקום בדרך כלל יותר מוקדם מהזמן שקמנו. נכון, אבל זה גומל. מי אמר? מי אמר שזה, אולי המטרה היא שנקום, שנתגבר בסוף. בסדר? בסוף התגבר. זה ברור שיהיה לנו קשה לקום, אנחנו בני אדם. יש כאלה ברזל, 4 בבוקר, בום. אבל המיטה חמה. אורחי ולוי זרית וכל דרכה הסכנת, כי אין מילה בלשוני, אין אדוני ידעת כולה. אחור וקדם צרטני, ותשת עליי כפיך. אחור וקדם צרטני, יש בנו צדדים קדמיים מוצלחים. יש בנו צדדים אחוריים לא מוצלחים. ואין מה להסתיר אותם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הוא לא ברא אותנו רק עם צדדים קדמיים, הוא ברא אותנו עם צדדים אחוריים גם. באישיות, בנפש. פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה. כן. החיבור הזה, אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח, משק שמיים שמעת והציע שאול הנקה. כן, דוד המלך ממשיך כאן ואומר, עשה כנפי שחר, השכנה באחרית ים, גם שם אחד אחרי כן, הקדוש ברוך הוא משגיח על האדם בכל מקום, אני מדלג קצת לפסוק י' ד' עודך, על כי נוראות נפלתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. אני יודע כמה אני חסר, אומר דוד המלך. לא נכחד עצמי ממכה, אשר עושיתי בסתר, רוקמתי בתחתיות הארץ. חלק מהרקמות שלנו, הנפשיות והגופניות, הן רקמות תחתונות. רקמות נמוכות. זה בסדר גמור. עם זה אנחנו באים לעבוד אותו. מותר לנו להיכשל. רק שלא נפסיק לנסות. מותר לנו. היינו רוצים להיות צדיקים, היינו רוצים לא לדבר לשון הרע אף פעם, היינו רוצים. אנחנו כנראה לא נצליח. בסדר, לא נוותר, נמשיך לתקן. הצלחת, אני זוכר ששמעתי את זה פעם מהרב גודלבסקי. הוא אחד המשפיעים, הברסלבים, דיבר על שמירת העיניים. הוא אומר, הלכת ברחוב שלו כזה קול, הלכת ברחוב. 1,000 פעמים נכשלת, ופעם אחת הצלחת. השמיים, מה זה רעש גדול. זה שנכשלת זה ברור. הצלחת פעם אחת. מאלה, וואו. אנחנו הולכים בחוויה הפוכה. 1,000 פעמים נכשלתי, בסדר, פעם אחת הצלחתי, מי מחשיב את זה? אבל מי אמר, אולי זה הפוך. אדם נברא, אדם, העין היא סקרנית, העין היא מחפשת כל דבר. פעם אחת הצלחת לסתום, לסגור את העיניים, וואי, דבר גדול מאוד. לא נכחד עצמי ממכה שרוסיתי בסתר, רוקמתי בתחתיות הארץ. גולמי ראו עיניך, ועל ספריך כולם יכתבו ימים יוצרו בלא אחד בהם. כן, גולמי ראו עיניך. מה זה גולמי ראו עיניך? הקדוש ברוך הוא, אתה רואה גם את הצדדי הגולם שבנו. אתה רואה אותנו, אנחנו יש לו... אין פה מה לנסות להסתיר את הצדדים הנמוכים הללו. אחד המקומות שבתורה שיש בהם ציניות, יש מעט מאוד ציניות בתורה, יש אבל קצת. בדרך כלל זה כלפי עבודה זרה. אז איפה יש ציניות בתורה? אתם יודעים? כשמשה, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לדבר אל פרעה. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה ככה, לך אל פרעה, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו. ואמרת אליו, כמו אמר השם לעברים, שלח את עמי וכו' וכו'. עכשיו אני אתרגם לכם את זה. מה זה וניצבת לקראתו? מה זה? תחסום לו את הדרך. למה? כי פרעה, הוא היה משחק אותה שאין לו חסרונות. עכשיו חלק מהחסרונות, מכילה, חוץ מכבודכם, זה העובדה שכל בשר ואדם שהוא בריא, בגופו, צריך מדי פעם ללכת לשירותים. זה מה לעשות, זה חלק מהאילוצים שלנו. ופרעה אומר, לא, אני לא, אני לא, זה, אין לי צורך בדברים האלה, כמובן שיש לו צורך, אז מה הוא היה עושה? לפנות בוקר הוא היה מפלח מהארמון, ככה מתגנב ליאור, מסתדר על עצמו וחוזר, והוא כל היום לא צריך שירותים, והוא כאילו מעל כולם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תפוס אותו שם, שהוא יורד בדרך, והוא צריך שירותים, כן? אתם מכירים את הסיטואציה? תעמוד לו עליהם הדרך, תגיד לו, אתה הרי לא צריך, אתה מעל הדברים האלה. ותעביר לו שיעור כללי, הרי רבנים יודעים לדבר, ומשה רבנו, תעביר לו איזה שיעור, ככה ארוך, עם הקדמה, וכידוע, וכואמר השם, והוא בינתיים מתחיל ככה לזוז, ויתחיל לתת לו עשן מהאוזניים. וכל המטרה הזה, תרד מהפתחה, תרד מהגאווה שלך, תרד מהגסות שלך, אתה חושב שאתה, אתה בן אדם, אתה בשר בדם, אתה קרוץ חומר. וכשאדם חווה את החסרונות שלו, את השפלות שלו, הוא גם פתוח יותר לעבוד את השם יתברך, כן? ולא להתעקש מי השם אשר ישמע בקולו. אז כאילו זה מין טיפול לפרעה בלעג קצת. אז גולמי ראו עיניך, הקדוש ברוך הוא ראה את הגולמיות שלנו. ועל ספרך כולם יכתבו, ימים יוצרו ולא אחד בהם, ולימה יקרו רעיך אל מה עצמו השם, אספרה מכל ירבון, הקיצותי ועודי עמך. נראה לי שעל זה אומר רבי נתן את התורה שלו, אספרה מכל ירבון. אם תקטול אלוה הרשע ואנשי דמים סורו מני, אשר יומרוך למזימה נסו לשב עריך. מסיים רבי נחמן ואומר, מי שיודע קצת בידיעתו יתברך. זה ממש האלף בית הראשון בכניסה לעבודת השם. הוא יודע שעיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך הוא רק שאנחנו מהעולם הזה השפל נגדל ונקדש שמו יתברך. וזהו עיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך. כמו שכתוב, ואבית התהילה מגושי אפר מקורצי חומר. אנחנו גושי אפר. אנחנו צמים יום אחד, כבר אנחנו חצי מעולפים. על הצד. לקחו לנו את הכוס קפה בבוקר, אנחנו לא רואים בעיניים. רב הווירוס נכנס לנו דרך האף, אנחנו שוכבים למיטה. מהיצור החלש הזה, רצה הקדוש ברוך הוא, התאווה, תהילה. יכול היה לבחור הקדוש ברוך הוא לא יותר מוצלחים, יותר רוחניים, יותר זה. לא, דווקא רצה אותנו. כי השם יתברך יש לו שרפים וחיות ואופנים ועולמות עליונים שהם עובדים אותו יתברך. ואף על פי כן, עיקר התענוג והשעשוע שלו, כשעולה למעלה העבודה של עולם השפל הזה. על כן צריכים להשאיר אחריו בן או תלמיד, כדי שישאר דעתו למטה, שיעיר בבני העולם הזה השפל, כי כשנשאר דעתו למטה, על ידי בן או תלמיד, נחשב כאילו הוא בעצמו ממש נשאר בעולם. זה הסיפור. לא סגרנו רק את הפינה של הטבק. למה דווקא טבק? בסדר? מנהג אצל חסידים, גם אצל מרוקאים, וגם זה לעשות, לשאוף טבק בתפילה. מה המשמעות של הדבר הזה? זה סוג של איזה, טוב, עשית פעם, הרחתם טבק? בתור ילד, בבית כנסת שאני גדלתי בו, אז היו שם ככה זקנים מרוקאים כאלה כבדים, עם קופסאות, ככה ממרוק או כל קופסה כזאת. זה. וכשהייתי מגיע, אומרים לי, אתה רוצה טבק? אז אמרתי להם, לא, לא. זה. היה זקן אחד מיוחד, עליו השלום, קראו לו לנקרי. היה כזה צוחק, נותן לי לעבור. במשך התפילה, היו הם מסתובבים, מחלקים, היה מגיע, לא רק אלא לכל ילדים מאחורה, עם כזה קמצוץ עווה, דוחף לך לתוך האף לסינוסים. ואתה כל התפילה רק משתעל ומתעטש וכל. כאילו הטבק הוא בעצם, כאילו נרדמנו בתפילה והוא בא להעיר אותנו. זה בעצם האמירה. אנחנו נכנסנו לתפילה ונרדמנו בה. אנחנו עוצרים, לוקחים זה, מתעוררים, חוזרים חזרה. אנחנו מודים שהתפילה מרדימה אותנו. היינו רוצים שלא, אבל זה מה שזה, זה כאילו החשיפה. נרדמנו, השם, סליחה, רגע, נרדמנו, אנחנו צריכים להתעורר. זה לא יפה להגיד דבר כזה, נכון. אבל זה עכשיו, במקום, זה במקום לעשות כאילו ככה. יש כפעים שכאלה עושים ככה. הוא כאילו, אבל הוא מסתיר. אני מודה, נרדמתי, הייתי, ישנתי, אני עכשיו מהיר את עצמי. רוצה להתעורר מחדש. רוצה ככה לתת לי איזה סטארטר מחודש. שם טבק. זה החוזה מלובלין. החוזה מלובלין. על אחת כמה וכמה אנחנו. עין טובה על החסרונות שלנו, ודווקא העובדה שאנחנו מצליחים אחת לכמה זמן מתוך החסרונות כן להבקיע, זה כנראה הסיפור שלשמו נשלחנו לכאן. בסדר? היה לכם מעניין? תובנה לחיים, אה?